קורבן העומר הוא קורבן מיוחד, שהוא בא מסעורים, לעומת כל מנחה היא סולת. סולת זה חיטה הכי טובה. בואו נראה מה זה אומר. אומר הרב, יסוד האמונה השלמה שבלב, נובע הוא מתוך מעמק סגולת הנפש שבישראל. אולי נקרא את המשפט הראשון ברצף, ואז נחזור לאט לאט. אומר הרב, יסוד האמונה השלמה שבלב, נובע הוא מתוך מעמק סגולת הנפש שבישראל, לעומתו מכוון קורבן העומר שעורים, מאכל בהמה, הנוטה רק לרגש הטבעי. אחריו ואגביו בא יסוד העילוי השכלי והלימודי. אז יש, מה שרואים במשפט הזה, יש שני יסודות לאמונה. אחד נקרא יסוד האמונה השלמה שבלב, והשני, יסוד העילוי השכלי והלימודי. אז יש, הראשון נקרא יסוד האמונה השלמה, והוא נמצא בלב. למה בלב? כי רק בלב יש שלמות. שלמה, כולי שלם בה. אז היסוד הזה, מאיפה הוא נובע? מתוך מעמק סגולת הנפש שבישראל. זה בא ממקום של עומק. להתייחס לאמונה זה שהלא מודע צפה למודע. משהו פנימי ועמוק, שהוא מתחיל מסגולת הנפש שבישראל. זה כמו שחזל אומרים, קוראים לעם ישראל, ישראל מאמינים בני מאמינים. אז מה הכוונה מאמינים בני מאמינים? הכוונה לא רק שגם הם מאמינים וגם ההורים שלהם מאמינים, אלא הכוונה שהאמונה בישראל היא משהו מולד, מובנה, בשורש החיים. לא רק תוצר של מהלך מחשבתי, בני, חווייתי. אז האמונה נמצאת בעומק סגולת הנפש, ומשם היא מובעת אל הלב, ומופיעה בו כיסוד. מהסוף להתחלה אומר הרב, יסוד האמונה השלמה שבלב, נובע הוא מתוך מעמק סגולת הנפש שבישראל. לעומתו, מכוון קורבן העומר של שעורים, מאכל בהמה, הנוטה רק לרגש הטבעי. זאת אומרת, קורבן הוא התקרבות להשם, קורבן מלשון קרבה. אז כל קורבן הוא איכות של קרבת השם. אז יש קורבן העומר של שעורים, מאכל בהמה. מה זה מאכל בהמה? מה שמזין כוחות חיים טבעיים, רגשיים. בהמה, הנוטה רק רגש הטבעי. תראו בהערה למטה, מי שמשתפת את המסך שלה, אז שתרד בבקשה להערה. נוכחת? מי שמשתפת את המסך? תודה. תראו את הערה אחת, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. יש הכרה במי שמזין אותי, מישהו הבעלים שלי, מי שנותן לי את הוראות, אפילו לשור ולחמור. אז זה גם איכות של אמונה, שנוגעת גם, לא רק במקום השכלי והרגשי העמוק, אלא גם בתחושות הכי טבעיות, הכי בסיסיות, מקור חיים. אומר על זה בעל יסוד העבודה המסלונים, כי על ידי זה גם נפשו הנמוכה, שהיא כבחינת נפש הבית, גם כן מכירת. כי מאמר הכתוב, ידע, שור קונה, זה גם צורה של אמונה. יש אמונה שכלית, ויש אמונה רגשית טבעית, כמו באמת, כמו סוג של אינסטינקט, של חיבור למי שממנו באים החיים. אז רק אם אפשר שוב להעלות את הדף למעלה, סליחה על הטרטור, נחזור לראש הדף שנוכל לקרוא. אם אפשר להעלות את הדף למעלה, שוב למקור, שיהיה אפשר להמשיך לקרוא.
אני חושבת שאולי יש דילי לרב.
אה, בסדר. זה
עלה כבר.
כן, כן, אני רואה, תודה. אחריו ועל גביו, כלומר אחריו כרונולוגית ועל גביו איכותית, בא יסוד העילוי, השכלי והלימודי. בטבע אין עילוי, הטבע הוא מחזורי. סובב סובב סב הרוח ועל סביבותיו סב הרוח, אין כל חדש תחת השמש, מה שהיה הוא שיהיה, ככה זה בטבע. יש חוק שימור החומר, מספר האטומים היום ביקום הוא אותו מספר שהיה בבריאה. אם רק פושטים צורה ולובשים צורה, כמו מחזור המים. אותה טיפת גשם שיורדת ומגיעה למעיין ולנהר ולים, ואז היא מתעדה וחוזרת לעננים, ועוד פעם יורדת בתור גשם. ככה הכל מעגלי, הכל מחזורי בטבע. בשכל יש עילוי. כלומר, יש ממש התפתחות שנפתחים אופקים חדשים, יש התעלות אמיתית לגובה חדש. אז מה יוצא? שאמונה בנפש היא לא דבר חד-ממדי. יש בה עושר, או יש בה מורכבות. כל מקום שיש בו מורכבות, אז במקרה הטוב זה מביא לעושר, כשיש גם וגם ואפשר משניהם להתעשר ולהתבנות, משני גוונים, אבל זה רק שיש את הכוח לרב-ממדיות הזאת. כי לפעמים, אומר הרב, אמנם, בשורה השלישית, חולשת האדם גורמת שביותו מוכשר למחקר שכלי, יוחלש בו יסוד הנטייה אמונית, וביותו של אמונה עלול למעט בהשכלה, בחוכמת לב. זאת אומרת, אולי ניתן דוגמה מנפש האדם, שיש בה משהו מקביל. בכל אחד מאיתנו יש נטייה של פשטות. כלומר, לחוות דברים בצורה פשוטה, מיידית, ראשונית, זורמת. בכל אחד מאיתנו יש גם נטייה של מורכבות, לעשות את החשבון העמוק ולברר ולדייק. רק מה, זה לא 50-50. כלומר, רוב בני אדם נוטים יותר או לצד שלה, יותר מזדהים או עם צד הפשטות שבהם, או עם צד המורכבות. זה בסדר. מה שפחות בסדר, זה שמה שקורה זה שאנשים משתמשים רק בצד שיותר נוח להם, בתכונה שיותר טבעית להם, ואת הצד השני הם מזניחים לגמרי. ואז, כמו כל דבר שמזניחים, כמו שריר שלא מפעילים, שהוא מתנוון וחוסר שימוש, אז גם כוח בנפש שלא משתמשים בו, אז בסופו של דבר הוא מתנוון מחוסר שימוש, ואז נוצרים טיפוסים חד-ממדיים. נגיד, האדם הזה שיותר נוטה לפשטות, אז הפשטות כבר הופכת לפשטנות, לשטחיות, וכל דבר שיותר משלושה משפטים רצוב, זה כבר מורכב לי, מסובך לי, עזוב, תן לזרום. ויש אנשים להפך, שיותר מתאים להם הצד של המורכבות, ואז מסתכלים על כל דבר בצורה של מורכבות, אז שכבר לא מסוגלים לחוות דברים בצורה פשוטה. ואז הם אומרים, אוף, למה כל דבר בחיים שלי כזה מסובך? למה כל השיחה הולכת ככה? למה? כי אתה עושה ככה, אז גם החיים עושים לך ככה. זה מה שהרב אומר כאן. אמנם, בשורה השלישית, אמנם, חולשת האדם גורמת שביותו מוכשר למחקר שכלי, יוחלש בו יסוד הנטייה האמונית. למה? כי השכל כבר כאילו מספק אותו, נותן לו את המזון האמוני שהוא צריך. אז הוא פחות משתמש באמונה הפשוטה, הטבעית. ומצד שני, וביותו שלם, שלם באמונה, שיותר חווה את האמונה השלמה הטבעית, הוא עלול למעט, בהשכלה וחוכמת לב. למה? כי זה מרגיש לו מיותר. הוא מאמין לגמרי. אז למה צריך ללמוד על זה? למה להתפלסף? למה להיכנס בכלל לשאלות? ובאמת, יש כאלה הדרכות בעם ישראל. יש בתי מדרש שמלמדים שעיקר האמונה זה השכל. ויש גם כאלה שאומרים שעיקר האמונה, זה דווקא בפשטות. אז מה יגיד הרב? מה אומר הרב קוק? אבל, שורה רביעית, אבל תכלית דרך הישרה היא שכל כוח לא ימעט את חברו ולא יתמעט על ידו, כי מתגלה בכל מלואו זו כאילו היה הוא השולט לבדו. האידאל זה, הרב אומר, שכל כוח יופיע בשיא עוצמתו, כאילו הוא בלעדי. והרב מדגים, כוח האמונה צריך שיהיה שלם כל כך, כאילו אין לו שום אפשריות של מחקר. ולעומת זה, כמו במקביל לזה, צריך שיהיה כוח החוכמה כל כך מעולה ומזורז, כמו לא היה כלל כוח של אמונה בנפש. זאת אומרת, הרב אומר כך, שמצד אחד, האמונה הפשוטה, צריכה להיות כל כך עוצמתית וכל כך נוכחת ומלאות, כאילו אין בכלל שכל. בוודאות מוחלטת. כאילו כבר בדקנו וחקרנו. ובמקביל, כשבאים לברר את האמונה בשכל, אז אסור לבנות על זה שיש לנו אמונה טבעית. כי אז אנחנו כבר משוחדים. צריך להסתכל, לחקור באמת, בצורה הכי ביקורתית, הכי שכלתנית, הכי נקייה. כאילו אין בכלל אמונה בנפש. ואז נוצר הטיפוס האידיאלי, שהוא נקרא בחזל כך, על פי הפסוק בתהילים, אדם ובהמה תושיע השם, אומרים חזל, ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. זאת אומרת, יש אדם, יש בהמה, ויש שילוב אידיאלי שנקרא אדם ובהמה. זה אדם הכי שלם. אומרת הגמרא, אלו בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. זאת אומרת, מאוד חשוב להיות חכם ולהביא את החוכמה עד לשיא. ומה השיא של החוכמה? הכי חכם זה לדעת מתי לא חכם להיות חכם. מתי אפשר גם לוותר על החוכמה? כי אם אדם לא מסוגל להפסיק, זאת אומרת שבאיזשהו מקום הוא מכור לחוכמה. הוא לא מסוגל בלעדיה. היא משתלטת לו על כל החיים. ויש מקומות שלא זה מה שנכון. שהחוכמה לא תאפשר לרגש לזרום, לפשטות להיות. אז האדם הכי שלם זה אנשים שהם ערומים בדעת ומשימים בעצמם כבהמה. הם מסוגלים גם לוותר על הדעת ולהיות כמו בהמה. כשצריך. עכשיו אני מבקש לרדת להערה 2. תודה. אדם ובהמה תושיע השם, אומר המדרש. אמרו ישראל, ריבון העולמים, אדם אנחנו, וכי בהמה תושיענו. מה זה כי בהמה תושיענו? תיקח אתה אחריות. כמו שהרועה, הוא דואג, הוא מסתכל על כל הכבשים, כי הם לא יודעות לדאוג לעצמם. הם לא מבינות אם בסכנה. אז הרועה צריך לדאוג על כולם. אז אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו בני אדם, יש לנו שכל, יש לנו הבנה, יש לנו ביקורת. אבל כבהמה תושיענו, תחזיק אותנו, תנהל אותנו, כאילו אנחנו בהמות. למה? מידה כנגד מידה. לפי שאנו נמשכים אחריך, כבהמה. מושכני אחריך, מרוצה. כלומר, בהמה היא לא מבינה, אבל כשהיא נמשכת, אז היא רצה. אז ככה אנחנו נמשכים אחרי האמונה, נמשכים אחרי קרבת השם, גם כשקשה, גם כשמבלבל. אבל יש לנו משיכה, לא מוסברת. יותר עמוקה מכל ההסברים באשר הם. לכן זה גם נרוצה. כשאדם הולך, אז אדם יכול להחליט איפה הוא שם את הרגל בכל צעד. אבל כשאדם רץ, הוא לא שולט בזה. הוא פשוט רץ, זורם, אף. אז אנחנו עפים על הקדוש ברוך הוא. לא רק הולכים אחריו, אלא גם רצים. ועוד אומרת הגמרא, מה דכתיב לא יהיה בך עקר בעקרה ובבהמתך? אז הגמרא דורשת ככה. אימתי לא יהיה בך עקר? בזמן שבבהמתך. אמר רבי יהושע בן לוי, לא יהיה בך עקר, שלא יהיה ביתך עקור מן התלמידים. עקרה, שלא תהיה תפילתך עקרה לפני המקום. זאת אומרת, עקר זה מי שלא עושה פירו, שלא מוליד. עקרה זה מי שלא עושה פירו, שלא מולידה. אז בית עקר זה בית שאין בו תלמידים, כלומר בית מדרש, בית רוחני שאין בו תלמידים, אין לו המשכיות, אז הוא עקר. והתפילה, זה בתורה. יש תורה עקרה. תורה עקרה זה תורה בלי תלמידים. כי התורה היא תורת חיים, תורה של נביאה. ותפילה היא אמורה להיות מניבה. מניבה פירות, מניבה התייחסות אלוקית. של 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 מילוי המשאלו. אז הכרה, אז הברכה היא שלא תהיה, לא יהיה ביתך, לא יהיה בך עקר והכרה. אז עקר זה התורה והכרה זאת התפילה, שלא תהיה לתפילתך עקרה לפני המקום. ומתי? איך זוכים לזה? לתורה מניבה ולתפילה מניבה? בזמן שאתה משים עצמך כבהמה. אתה לא בהמה, אבל מי שמסוגל לשים את עצמו כבהמה, אז הוא מקבל כוחות חיים עוצמתיים, יותר עוצמתיים ממה שהבחירה יכולה לתת. נחזור שוב למעלה, וסליחה מראש אם לוקח לי טיפה זמן עד שאני רואה את זה על המסך. למה דווקא בהמה? כי בהמה אין לה ביקורתיות. כשהיא רוצה משהו, היא רוצה עד הסוף. בגלל שאין לה ביקורתיות, הכל אצלה עד הסוף. אז ככה מי שמסור להשם, זה עד הסוף. אז לא מספיק להיות חכם, צריך גם להיות בהמה. עם הקדוש ברוך הוא. בהמות הייתי עמך. אומר הרב, מי מסוגל ליצור את השילוב הזה בצורה שלמה? עם ישראל. אומר הרב, אכן, זאת היא מורשה מיוחדת לישראל. זה מתאים לעם ישראל, היכולת הזאת של השילוב, שהאמונה הקיימה היא אצלם טבעית, מצד המורשה הגלויה של גילוי שכינה. רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, כלומר, עם ישראל הוא עם מאמין, ישראל מאמינים, בני מאמינים, כמו שאמרנו, אמונה מולדת, אבל גם עם חכם ונבון, כי הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. זאת אומרת, אצלנו האמונה היא היסטוריה. זאת ההיסטוריה של עם ישראל. איך נהיינו עם, איך נוצרנו, לא בתהליך טבעי, אלא בתהליך של גילוי אלוקות. ביציאת מצרים, עם כל האותות והמופתים. אז להכיר את המורשה הגלויה, את הריאליה של החיים שלנו, זה להכיר את השם. אז האמונה שלנו היא טבעית. זה פשוט להכיר את החיים. אז לכן האמונה בעם ישראל היא טבעית, וזה לא סותר את החוכמה. כן, מסכים, אני קורא את השאלות בצ'אטים תוך כדי. ודאי, גם אנחנו עכשיו נלמד שצריך את המקום הזה הטבעי, לחבר אותו, לבנות על גביו, כמו שהרב אמר במשפט הראשון, לבנות על גביו את יסוד העילוי השכלי והלימודי. אבל העוצמה יש יותר בבהמה. שכל תמיד חייב להסתייג. זה מה שאני רואה כרגע, ככה אני מבין, ככה נראה לי. אין בשכל את השלמות כמו של בהמה. כשבהמה רוצה משהו זה עד הסוף. כן להתלבטויות. ולהפך. אז לכן האמונה בעם ישראל היא טבעית. כי זה דע את עצמך. דע את ההיסטוריה של העם שלך, מאיפה באת. עם ישראל הוא עם האמין. כי האמונה התגלתה בחיים שלו. ולהפך. הכפירה היא אצלם בלתי טבעית. זאת אומרת, להיות יהודי כופר זה לא טבעי. לכן, אם כבר יש יהודי כופר, אז הוא מאוד אנטי. מאוד אנטי. הוא לא יכול להיות סתם חילוני רגוע. כמו נוצרי חילוני או מוסלמי חילוני. הוא חייב כל הזמן להוכיח לעצמו שהוא צודק, ושדתיים לא בסדר, ושהאמונה לא בסדר. למה? כי הוא עושה משהו לא טבעי. אז כשעושים משהו לא טבעי, צריך כל הזמן לתחזק אותו. טוב, אבל שאלה. הכפירה היא לא טבעית בעם ישראל. אז איך היא בכלל אפשרית? מסביר הרב, ואפשרית רק על ידי העזה של שיכרון. זאת אומרת, יש פה שני דברים. יש פה העזה, ויש פה שיכרון. מה זה העזה? זה כמו עזות פנים, כמו חוצפה. מה זה חוצפה? זה דבר שהוא נגד השכל ונגד הטבע. אם מישהו מדבר לחבר שלו לא יפה, זה לא נקרא חוצפה. זה אולי בוטות, לגסות רוח, אבל זה לא חוצפה. חוצפה היא תמיד מקטן לגדול. שהילד מתחצף להורים, שתמיד מתחצף למורה. אז בעם ישראל, כפירה יכולה לבוא מתוך סוג של התרסה, דווקא, לא אכפת לי, או שיכרון. אם אדם שיכור, גם אם מאוד אינטליגנטי בטבע, השכל, ה-IQ שלו גבוה, עכשיו הוא לא שולט בעצמו, הוא עושה שטויות. למה? כי הוא שיכור. השכל לא נוכח. מה גורם לזה שהשכל לא יהיה נוכח? עד כדי העזה, או עד כדי שיכרון? שני דברים, שמתוך עיקשות או תאוות. אם יש באדם גאווה, אגו, וזה עלול לגרום לו לעיקשות. מה זה עיקשות? שהוא מתעקש, שברגע שהוא יגיע למסקנה מסוימת, ככה מרגיש לו, ככה הוא מבין, הוא לא מסוגל לשמוע יותר. אז אדם שהוא כזה, ואם יש לו בעיה באמונה או התלבטות, הוא כבר קופץ למסקנות, עכשיו הוא פה לא מוכן לשמוע, הוא לא פנוי לשמוע את האמת. ואדם כזה יכול להיות כופר. כי מתוך העיקשות הזאת, לא אכפת לי, אני כבר החלטתי. אל תספרו לי מה זה אמונה. או תאוות. תאוות זה אם אדם מאוד מאוד נמשך למשהו שהוא הפוך מהתורה. עכשיו כל בירור אמוני שלו הוא כבר נגוע, כי הוא רוצה להגיע למסקנה שהתורה לא מחייבת, שאז ממילא לא משמיים, או שזה הכל גזירות של רבנים ולא זה באמת התורה, ולא וכו' וכו'. אבל אין לזה גבולות. בסוף גם לעשרת הדיברות הוא יכול לעבור, כי יש לו תאוות. הבירור האמוני הוא אף פעם לא ניטרלי. אי אפשר לשחק אותה כאילו אנחנו פה מהאום, אנחנו מבררים, כי זה מאוד מאוד נוגע לכל החיים. פעם לימדתי במכינה קדם צבאית, והיה לי תלמיד שהתייסר ממש בשאלה אם יש אלוקים. ממש, התענה. היה בחור אמיתי, זה הטריד אותו מאוד, חודשים הוא הסתובב עם זה. ודיברנו הרבה. פעם שאלתי אותו, מה אתה רוצה שתהיה התשובה? אז זה היה קצת בהלם. אמרתי לו, תיקח דף, תחלק אותו לשתיים, בקו לאורך, תכתוב בצד אחד, אני רוצה שיתברר שיש אלוקים כי, ותמלא, בצד השני תכתוב, אני רוצה שיתברר שאין אלוקים כי, ותמלא, ועכשיו תתחיל לשאול את השאלה. ואמרתי לו, ותדע לך שרק עכשיו אתה מתחיל לשאול את השאלה באמת. כי הבירור האמוני הוא לא אקדמי, הוא בירור של חיים. אז אם אדם לוקח את החיים שלו למקום שהוא הפוך מהאמונה, אז הוא לא יכול להאמין. כלומר, אז הוא מסוגל להיות לא מאמין. כי הוא פשוט מתנהל בצורה לא טבעית. אוי, סליחה, פספסתי. העקר והעקרה, עקר והעקרה זה מה שלא מניב. אז יש תורה שהיא לא מניבה, אין לתלמידים. מישהו חושב משהו, יש לו חידוש נפלא, הוא לא מסוגל אפילו להסביר אותו, אף אחד לא מבין אותו. זה חידוש תורה אמיתי, אבל לא מסוגל להסביר אותו. זה נורא מתסכל. התורה לא אמורה להיראות ככה. יש תורה, יש לתלמידים, תלמידי תלמידים. כמו שאנחנו לומדים משניות, אנחנו לומדים את דברי הנביאים. אז זו תורה שהיא מניבה, שהיא עושה פירות לדורי דורות. ואז זו תורה הכרה. ותפילה הכרה זו תפילה שלא נענה. טוב, סליחה על העיכוב בתשובה, לא ראיתי. טוב. מה שאין כן, אז בעם ישראל שוב, בעם ישראל האמונה היא טבעית, כי האמונה הדתית העמוקה שלנו, והיא גם ההיסטוריה הטבעית הפשוטה שלנו, אז אפשר להיות גם חכם וגם מאמין, כי זה טבעי. ומה שאין כן באומות העולם, אומר הרב, העולם זה תחילת שורה, שמציאות האמונה אצלם היא דווקא לידי שיקרון. כלומר, כדי להיות גוי מאמין, כמו שיהודי מאמין, חיצונית, זאת אומרת, כדי להיות גוי שחיה את האמונה יום ולילה, צריך להיכנס לאיזשהו אטרף, למשהו לא ריאלי, לא נורמלי. כן, אלא, לא יכול להיות כפירה שלא באה מהעזה או שיכרון, יותר כפירה שכלית כזו. השאלה, אם הכפירה מתחילה מהשכל, או עוברת דרך השכל. זה כמו ילד שאחרי בית ספר, הוא יכול להמציא תירוץ מרח חכמים למה הוא אחר. אבל זה עדיין תירוצים, כי יש איזה מניע בסיסי. והשכל הוא פה רק אמצעי מעבר. זאת אומרת, השכל לא גורם לכפור או להאמין, אלא בגלל שיש עניין שמניע אותו לכפור, העזה או שיכרון, שהוא בעיקר עניין אישיותי, הוא משתמש בשכל. השכל לא יכול להגיע למסקנה שאין אלוקים. או שהתורה לא ניתנה. אין כזה שכל. אז שוב, מה שאין כן באומות העולם, שמציאות האמונה אצלם היא דווקא על ידי שיכרון. למה? כי לא נגלו להם עניינים מוחשיים גדולים על יסודי אמונותיהם. אבל זה לא שהם חיו את זה היסטורית, שהאמונה מופיעה בחיים, בחיים הנורמליים, בחיים הריאליים, על כן, אין טבעם האנושי גוזר להאמין, אז מה כן מאפשר להאמין, במיוחד בדבקות חיים, כי אם ההסכמה המשקרת, כלומר איזושהי החלטה, שאתה כל כך דבק בה, עד שבסוף יגרום אותו לצאת מהאיזון, סוג של שטיפת מוח עצמי, והתגברות על הטבעיות. זאת אומרת, נגיד, בעם ישראל, אנחנו רוצים להיות דבקים באשם, זה מפריע למשהו מהרצונות הטבעיים שלנו? טוב, לשאלה בצ'אט, כן, הנשמה של הגויים אלוקים. אבל לא טבעי להם להאמין, כי האלוקות הזאת היא מעל הטבע. היא מעל הטבע בצורה שלא מחוברת לטבע. ובעם ישראל, האמונה גם מתחילה מעל הטבע, מתחילה מהנשמה האלוקית, אבל הוא מופיע גם בטבע. אז אין שום סתירה בין השכל לבין האמונה. ואצלם, כן, כי האמונה היא משהו שהוא לא מתחבר לטבע של החיים כמו שהם. רק לטבע הנשמתי. אבל הנשמה בעצמה לא מחוברת לחיים. יש שני דברים. שני מישורים, כמו קווים מקבילים. ביטוי של אמונה בטבע, זה לשאלה, זה דבקות מאוד עמוקה, כמו שאמרנו, כמו משיכה כזה. אז המשיכה הזאת יכולה להיות במקום כזה, שהוא נותן טעם אלוקי לכל הרצונות השכליים, הוא לא מוציא אותנו מהאיזון. נגיד, לרצות להתחתן עם אור אלוקי, לרצות לגדל ילדים עם אור אלוקי, לרצות לעבוד במקצוע ולהביא בו טוב לעולם בצורה של קידוש השם. זה לא סותר, זה לא עוד משהו, זה לא רכיב בצורה מלאכותית, עניין אמוני על גבי צורך אנושי טבעי. אבל, נגיד, בחורה צעירה, אז בחורה צעירה יהודיה, שרוצה שהאמונה תתפוס אצלה יותר ויותר מקום בחיים, תופיע בה לגמרי, זה לא מפריע לשום דבר בהתנהלות הטבעית של החיים. זה רק מעמיק את הכל, נותן טעם לכל, אז מילה הכל יותר שווה וגם יותר נעים. אבל נגיד בחורה צעירה נוצריה, להבדיל, שרוצה להקדיש את החיים שלה לאמונה, שהאמונה תתפוס מקום מאוד נוכח בחיים שלה. אז הדרך שיש לה זה להיות נזירה. להיות נזירה זה אומר להדחיק את הרצונות הכי טבעיים, להיות אישה, להיות אימא. וההדחקה הזאת, כמו כל הדחקה חזקה, היא מייצרת אנרגיות. והאנרגיות האלה נדמה לה שזה אמונה. כי זה כל הזמן התגברות, וכל הזמן ללכת נגד הטבע. ואז זה מרגיש כאילו אמונה מאוד חזקה. אבל זה לא נורמלי.
הרב
לרות
יש שאלה?
כן.
כן, רות.
שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול לגבי אדם שמאמין. אם הוא מאמין בצורה, כאילו, אמרנו שהצורה היא טבעית, כמו שכאילו במים נמשכת אחרי הקדוש ברוך הוא, אז איך זה שבכל זאת יש צורך הרבה פעמים לתרץ גם בשכל, כאילו, להבין למה יש אמונה, למה יש בורא לעולם, כאילו, לטבעי, אני לא אמור
אולי...
לברר את זה בשכל.
לא, לא שאני לא אמור לברר את זה בשכל, ברור שאני אמור לברר את זה בשכל. הרי יש מצווה ללמוד אמונה. וידעת היום ושבתי לבבך, צריך לדעת. אבל האמונה היא מסתדרת מאוד עם השכל. לעומת דתות אחרות. בתמי, תרדי בבקשה להערה 3. תודה. הנה, אומר הכוזרי. חלילה לאל שתבוא התורה במה שידחה ראיה ומופת. מה, אין שום דבר בתורה שסותר את ההיגיון האנושי. ומה עם הניסים? הם לא סותרים את ההיגיון האנושי. אך תבוא בנפלאות ושנות המנהגים. כלומר, סטייה מהטבע, שינוי של הטבע, הרגיל, המונהג, לבריאת דברים, או להפוך דבר אל דבר אחר. כן, כמו להביא פתאום ערוב, או להפוך את המקל לנחש, להורות על חוכמת בורא העולם, ויכולתו לעשות מה שחפץ, בעת שיחפוץ. מה שחפץ, בעת שיחפוץ. במקום אחר, גם במאמר א', אומר רבי יהודה הלוי, חלילה לאל מן השקר, ומה שהשכל מרחיק אותו וישימהו שקר. זאת אומרת, אין בתורה שום דבר שהשכל אומר, זה לא יכול להיות. הניסים הם מעל הטבע. השכל לא מחייב אותם, אבל גם לא שולל אותם. זאת אומרת, נגיד, נס קריאת ים סוף, נס הניסים, אז הוא לא סותר את ההיגיון. ההיגיון גם לא מחייב אותו, אבל ההיגיון גם לא שולל אותו. למה? כי הוא שינוי של הטבע, לא שינוי של ההיגיון. זאת אומרת, ברור, כלומר, איך זה מסתדר עם ההיגיון? ברור שמי שברא את הים ואת היבשה, גם יכול לשנות את התכונות שלהם ללילה אחד, אם זה מה שצריך, אם יש עניין. כן, שמש בגבעון דום. מי שמזיז את השמש יכול להגיד לה, תעמדי דום. אז זה לא סותר את ההיגיון, זה סותר את הטבע. כי טבע עובד על סטטיסטיקה. כלומר, הטבע אומר, כאילו, נגיד, מדען מדויק, אבל באמת מדויק, שחושב בשכל, במדעי הטבע. אם נשאל אותו, זה בטוח 100% שהשמש תזרח מחר? או שהשמש תזרח מחר במזרח ולא במערב? מה הוא יגיד? הוא יכול להגיד בוודאות של 100% שזה לא יהיה? הוא לא יכול. מה יכול להגיד? עד עכשיו זה לא קרה. לא ראינו. לפי החוקים שאנחנו מכירים, זה לא אמור לקרות. אבל יש גם הפתעות. אבל מדעי הטבע הם עובדים על מה שאנחנו רגילים לראות. אז נס הוא נגד הטבע, הוא לא נגד השכל. בנצרות, להבדיל, יש דברים שהם נגד השכל. למשל, כמו שהשכל אומר, זה לא יכול להיות. למשל, להאמין שאחד הוא שלושה ושלושה הם אחד. שהוא האבא והוא הבן, הוא התפלל לעצמו, והוא לא נענה לעצמו, ואז הוא מת והוא חיה את עצמו. או להאמין שבתולה ילדה, זה לא הגיוני, זה פשוט לא עובד, זה לא יכול להיות. אז מי שרוצה להיות נוצרי אדוק, אז הוא חייב להתכחש לשכל. ולהבדיל באמונת ישראל, אין שום דבר שמחייב יהודי מאמין להתכחש לשכל. לפעמים צריך לשים אותו בסוגריים. מה, הוא לא יודע הכל, הוא לא שולט בהכל. אבל בסדר, ככה זה גם בחיים. זה באמת ככה.
תודה רבה.
בשמחה. שנייה, אני אקרא את השאלה. בעזרת השם, כשתגיע הגאולה, ועם ישראל יהיה אור לגויים, אז גם הנשמה האלוקית של הגויים תהיה מחוברת לחיים? כן, דרך עם ישראל. והם ילכו, יגיעו כולם לבית המקדש, נכון? ילכו מלכה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויראו מדרכה, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. מי יגיד את הפסוק הזה? הגויים? כולם יבואו ללמוד בעם ישראל, בגלל החיבור הזה, שיש אותו רק בעם ישראל. אז גם הגויים הבינו שהאמונה מחוברת לחיים, כי הם יראו אותנו. כי הם יראו ממלכה מצליחה, שמחוברת לקודש. כמו מלכת שבא, כתוב שמלכת שבא באה לראות את, היא שומעת את שם השלמה, והיא באה לראות, היא רואה את העבדה, ומשתה, וזה דברים שהיא גם ראתה. הכתוב ש... אבל יש משהו אחד, כתוב שכשהיא ראתה אותו, לא בקמה עוד... לא קמה בעוד רוח. כשראתה את הגשר שחיבר בין ארמון המלך לבית המקדש. עולתו אשר יעלה בבית השם. כלומר, היו שני בתים גדולים בירושלים, ארמון שלמה ובית המקדש. והיה גשר שחיבר בין ארמון שלמה לבין בית המקדש. על זה אמרה מלכה שבא, וואו, את זה לא ראיתי. כלומר, ההבנה הזאת שהמלכות והקודש מחוברים, כן, להבדיל בברית החדשה כתוב, לאל אשר לאל ולקיסר אשר לקיסר. אצלם הפרדת מהמדינה, זה טבעי, כי זה שני תחומים שונים. יש איך מנהלים את החיים, יש רגשות פנימיים כאלה שמעל החיים. ובעם ישראל, זה. הקודש והלאומיות זה אותו דבר. יש שני גילויים שונים, כמו גוף ונשמה. טוב, שאלה. בצ'ק. ההבדל שבין נס התגשמות האלוה אצל הנצרות לבין נס קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה שינוי של טבע. הטבע של המים להיות נוזלים, השם הפך את הטבע ללילה אחד שהם יהיו מוצקים. זה לא הגיוני לחשוב שהשם משנה את הטבע, אבל להגיד שאחד שווה שלוש, שלוש שווה אחד, שהוא למרות שהוא שניים הוא אחד, זה לא הגיוני. אחד שווה אחד, שתיים שווה שתיים, אחד לא שווה שתיים, אחד לא שווה שלוש. אז להאמין שהוא שלושה והוא אחד, זה לא הגיוני. בתולה לא יכולה ללדת לגבי השאלה הבאה. אנטומית, זה לא קורה, פשוט לא יכול להיות. אז זה לא שינוי, זה להגיד שמשהו קרה שהוא לא יכול לקרות. לא בטבע לא ראינו כזה דבר, זה לא יכול לקרות. לפי ההיגיון. טוב. נחזור שוב למעלה. לא, זה לא עניין של טבע. אי אפשר לעבור דרך מחיצה והיא תישאר שלמה. אז אי אפשר שיהיה תינוק יצא מהרחם ואישה תישאר בתולה. אז זה לא הגיוני. זה שמה שכתוב במדרש של שרה לא היה רחם, זה לא פשט, זה מדרש. כוונה לתוכן רעיוני, שהיא לא הייתה שייכת למציאות של לידה. ואפילו, נגיד, לצורך העניין, אז זה גם, זה לא הגיוני שהשם משנה את המציאות הגופנית של אדם, אבל זה לא נגד ההיגיון שהגוף של האדם מאוד ישתנה, כמו שמשה רבנו לא אכל ולא שתה 120 יום. ומישהי עוד שאלה שאלה, אבל היא שכחה להעביר את המקלדת מעברית לאנגלית, וזה יצא באנגלית. ואני לא... ככה הרבה זמן לנסות לשחזר. אז אם היא רוצה לשנות, אז... עדיין, אותו דבר. מי ששואלת עכשיו עם הסמיילי, אז... מזמנת לכתוב את זה בעברית. או שזה מבטא מיוחד שאני לא מכיר. טוב. או. לא, שוב, להגיד שבתולה ילדה, זה כאילו להגיד שמישהו קרא את הנייר והוא נשאר שלם. זה לא יכול להיות. אם התינוק נולד ויצא מהרחם, הוא קרא את הבתולים. אז איך היא נשארה בתולה אחרי שהוא נולד? זה לא כמו שחירש יהפוך לשומע. כי זה לא חוש, זה משהו במבנה אנטומי שהוא לא יכול להיות. זה כמו מישהו נשבר לו הראש, ואחרי זה אומרים לו, הגולגולת שלו נשארה שלמה. אז זה לא יכול להיות. יש סיפור, מעשה שהיה, שסיפר לי חברותה שלי, שפעם הוא רצה ללמד אמונה, רצה ללמד על הנצרות, אז כדי להיות באמת עדכני, לדעת שלא מדבר סתם מעצמו מהרהורי ליבו, הוא התחיל להתכתב עם אתר של הכנסייה בארץ שבה הוא נולד. ואז הוא שאל אותם, איך מסבירים את הנצרות לאדם שלא גדל ברכי הנצרות? טוב, אז תשובה ראשונה שענו לו, אמרו לו, מיליארד איש מאמינים בנצרות, אז מיליארד איש לא טועים. אז הוא כתב להם, שלח להם, זה היה במייל עם ההתכתבות, אז הוא שלח להם מייל ואמר, אבל מיליארד איש האמינו בקומוניזם, והנצרות אמרה שהם טועים. אז ענו לו, טוב, נכון, מספר המאמינים זה לא הוכחה, אבל יש הרבה ניסים שכתובים בתורה, בתנ"ך, שמתארים דברים שיקרו בעוד הרבה הרבה שנים. והנה, עכשיו רואים שהדברים האלה מתקיימים, ולא הייתה דרך לדעת איזה מראש. אז סימן שזאת אמת. אז הוא כתב להם בחזרה, בתנ"ך אני מכיר סיפורים, נבואות כאלה, שהתקשמו אחרי הרבה שנים, אבל בברית החדשה אני לא מכיר. אתם יכולים לראות לי דוגמה מהברית החדשה, על משהו שכתוב שיקרה בעוד הרבה שנים והוא קרה? אז הפעם זה לקח קצת יותר זמן, ואז ענו לו, בברית החדשה לא מצאנו, אבל האמונה היא מעל ההיגיון, ולא צריכה היגיון, ולא צריכה הוכחות, וזה גדולתה. טוב, ואז הוא סיפר לי על חבר שלו, שישב, היה פעם בטיסה, ודיבר עם מישהו שישב לידו, ואז התברר לו שזה כומר. אז זה כמו הבדיחות של פעם, של רב וכומר ישבו ברכבת, רק שזה היה באמת, וזה היה במטוס, ואז... טוב, אז דיברו, כמה, הרבה זמן, ובסוף הכומר הזה אומר לרב, תשמע, אתה יותר חכם ממני, אין לי דרך להפריך את מה שאתה אומר, אבל אני אקבל שכר יותר גדול על האמונה שלי ממך. למה? כי אתה מאמין, וזה גם מסדר לך עם ההיגיון, ואני מאמין למרות שזה לא מסתדר לי עם ההיגיון. אז אני אקבל שכר יותר גדול על האמונה. אז הרב אמר לו, בכל עיר יש מוסד שמושפזים בו אנשים שמאמינים בדברים עוד יותר לא הגיוניים. אז תלך ותשמע את הסיפורים שלהם ותאמין להם, אז תקבל שכר עוד יותר גדול על האמונה שלך. אז טוב, אז הוא התרגז, זה יפסיק לדבר איתו. טוב. ועל כן, הגענו, השורה שמתחילה במילים על הטבעיות, בערך 7 שורות מלמטה. ועל כן, טובה מאוד לישראל, תמימות האמונה. אמרתי, הרב ענה לכומר, מה שהרב ענה לכומר, זה שאנשים מאמינים בהרבה שטויות, זה לא הופך את זה לדברים נשגבים. כן, אם משהו לא הגיוני זה סימן שזה אמונה, אפשר למצוא דברים עוד יותר לא הגיוניים ולהאמין בהם, אז מה? טוב, נחזור. ועל כן, טובה מאוד לישראל תמימות האמונה בפשטותה. שהיא גם כן מבוררה כיום בהיר, ברק החמה. השמש היא טבעית והיא זקה. אז בעם ישראל יש גם, רוב הדברים הטבעיים הם לא זקים, הטבע מעורבב, יש בו טוב ויש בו רע, צריך למיין, צריך להבחין, צריך להפריד. אבל בעם ישראל גם האמונה הטבעית היא מבוררה. היא גם טבעית וגם מדויקת. זאת אומרת, כשרוצים להיות מדויקים, זה בא לחשבון הטבעיות. כשרוצים להיות טבעיים, זה בא לחשבון הדיוק. אבל בעם ישראל, אז באמונה, בעם ישראל, אז האמונה בישראל היא גם היא טבעית ומדויקת. ברק החמה. כמו שהשמש היא טבעית והיא זקה. ולפיכך מחובר הוא, אז בעם ישראל האמונה הטבעית שמקבילה למנחת צהורים, לעומר, והאמונה השכלית מחוברות. אומר הרב, ולפיכך מחובר הוא פסח לעצרת על ידי ספירת העומר שבבית המקדש, שהיא מחברת, כן, ספירת העומר מחברת את פסח לשבוע, שהיא מחברת את מנחת השעורים, מאכל בהמה, נטיית הרגש הטבעית, אל החיטים, מאכל אדם, העילוי השכלי הרוחני, עץ הדעת, חיטה היה, איזה קורבן מיוחד יש בשבוע, שאין כל השנה, שתי הלחם. מה זה שתי הלחם? חיטה. אז מתחילים מסעורה ועולים אל החיטה. האמונה בישראל קודם כל היא טבעית, כמו שכל ילד מאמין, ואז הוא מפרר וחוקר את האמונה בשכל, ואז הוא עוד יותר מאמין, גם בטבע וגם בשכל. כשהטבע והשכל מזינים זה את זה, מאשרים זה את זה, ולא סותרים.
הרב, אני חושבת שלא שומעים, אולי זה רק אצלי, אבל זה לא רק אצלי, הרב שומע אותנו? רגע. הרב שומע הרב איתנו?
כן, כן.
אוקיי.
סליחה, נפל לי האינטרנט וחזר.
אוקיי, מעולה אז.
טוב, נמשיך. אז אנחנו שלוש שורות מלמטה. ושני הכוחות היסודיים האלה, כלומר של הטבע ושל השכל, מגלים את כל מלוא ערכם ופעולתם איפה? גם במעמקי הנפש, בתוך תוכנו, וגם במרחבי החיים. כלומר, כל המציאות שסביבנו, באופיעם, כל אחד בצורתו העצמית השלמה, ואין שום דבר מעיק לו כלל, כמו שאמרנו, כשמאמינים, מאמינים ברגש לגמרי, כאילו אין שכל, כשחוקרים את האמונה, חוקרים בשכל לגמרי, כאילו אין רגש, אז זה שלב ראשון, ואחר כך מה מתברר, ובהתכנסם, התקשרם יחד למערכה אחדותית עליונה. מה זה אחדותית עליונה? זה לא גם וגם, אלא הבנה ששניהם נובעים מאותו שורש. מאיפה האמונה מגיעה? מהשכל או מהטבע? לא מפה ולא מפה, אלא מהמכנה המשותף שלהם. איפה השכל והטבע מתחברים? בחיים. השכל הוא גילוי של החיים, והטבע הוא גילוי של החיים. האמונה בישראל מגיעה מהחיים. האם האמונה הטבעית הפשוטה היא לא גבוהה יותר מהאמונה השכלית? תלוי. כמו תשובה על כל השאלות. מצד העוצמה שלה, אז הטבעיות יותר טובה. מצד הדיוק שלה, אז השכליות יותר נכונה. החיבור, כן, זה הנשמה עצמה, שהיא נשמת החיים. וגם האמונה השכלית, וגם האמונה הטבעית, אז הן מתחברות ביחד בחיים. אז לשאלה של הלל, אז כן, פסח זה טבעיות החיים שלנו, החיים הטבעיים של עם ישראל, יום העצמאות הלאומי, יום הולדת של עם ישראל, לקחת לו גוי מקרב גוי. בפסח נולדה הלאומיות הטבעית. בשבועות קיבלנו את נשמת הלאומיות, את הפשר, את המשמעות של מה זה להיות יהודי, שאיפה זה נמצא? בתורה. אז התהליך של ספירת העומר זה תהליך ההתעלות מהטבעיות הלאומית למשמעות של הקודש, של הלאומיות. לכן יש שני חגים בדור שלנו, התחדשו. אחד שקשור לטבעיות הלאומית, יום העצמאות, ואחד שיותר קשור למשמעות, יום ירושלים, של הר הבית, של חיבור אל הקודש. מה זה אומר לחקור בלי אמונה? זה לא מסוכן? אפשר ככה להתמכר לשכל. ברור. זה לא שאני שוכח כשאני חוקר בשכל שאני מאמין. אני יודע שאני מאמין, אבל אני בא לבדוק את זה. אני בא לבדוק איך זה מסתדר עם ההבנות השכליות. אז אסור לי להרבב שם רגש, כמו כל דבר שאני בודק אותו, בקריטריונים מאוד מחמירים. טוב, בואו נמשיך בתלמיד, תעלי אותנו לעמוד 2 למעלה. מה רבי נחמן אומר שמצווה גדולה? טוב, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. זה תלמידים של רבי נחמן, כותבים בשמו. נכון, בליקוטי מוהר"ן, עניין. אבל יש כמה תורות בליקוטי מוהר"ן, שמכתב יד של רבי נחמן בעצמו. אחד מהם זה מה שפה במקור 2, שתכף נראה לה, אולי אתם כבר רואות. עוד מעט, אני מקווה שאני גם אראה על המסך, עמוד 2 למעלה. כן, אומר רבי נחמן, שזה מכתב יד של רבי נחמן בעצמו. הנה, מה מצווה גדולה? אומר רבי נחמן, כי האמת, מה שיגביל השם יתברך לשכל האנושי שיוכל להבין, הוא מצווה גדולה לחדד השכל, להבין הדבר על בוריו. עוד פעם, מה מצווה גדולה? מה שיגביל השם יתברך, מה שנכנס לגבולות של השכל האנושי, שיוכל להבין, הוא מצווה גדולה לחדד השכל, להבין הדבר על בוריו. אז מה מצווה גדולה? לחשוב, לדייק, להבין, להבין דבר על בוריו. זה מסביר מה זה ברסלב באמת. זה מסביר את רבי נחמן. תמימות ופשיטות זה לא אהבלות, אלא תמימות זה שלמות. שלמות שכולל את הכל, אבל כולל את הכל זה גם את השכל. כל מה שאפשר להבין בשכל, אומר רבי נחמן, צריך ללמוד, לדייק, על בוריו. ועל זה נאמר, ודע, מה שתשיב לאפיקורס. אבל, זה לא כל החיים. לא כתוב, תרגיש מה שתשיב לאפיקורס, אין, זה לא יכול להיות. אלא צריך לדעת, מתוך דעת להשיב לאפיקורס. כי יש חילוק בין הקושיות, אומר רבי נחמן. כי יש קושייה שיכול האדם להבין תירוץ על קושייה הזאת. ועל זה נאמר, ודע מה, וכו'. ויש קושייה שאינו באפשרי לשכל האנושי להבין תירוץ על קושייה כזו. לא כי אין תירוץ, אלא כי כרגע זה עדיין לא מובן, אבל באיזשהו שלב זה כן יהיה מובן. רק לעתיד לבוא, יתגלה התירוץ. זאת אומרת, המעבר מהקושייה לתשובה לא יהיה מעבר הגיוני, אלא התגלות. שזה יהיה לעתיד לבוא. אז על זה אסור לאדם לעיין בהם. וכל מי שסומך, כלומר נשען על שכלו כמשענת בלעדית, הוא מעיין בה בקושייה כזו, על זה נאמר כל בעיה לא יישובו. אל קושייה כזו אסור לסמוך על שכלו, רק להעמיד על אמונה. אז מצד אחד צריך להכיר בשכל, גם מה שתשיב לאפיקורס, יש אימותים בחיים, ואימות צריך נימוק, צריך בהירות, כי זה רק זה, רק זה משהו עובר בשיח בין אישי. רגש זה אתה מרגיש, אני לא מרגיש. כלומר, גם אם מישהו מתנגד לי, הוא חייב להבין שאני מדבר בהיגיון. אבל יש דברים שאי אפשר. וגם, ואפילו אלו קושיות שיש עליהן תשובה, אז זה גם תלוי, תלוי אישיותית, תלוי בכל מיני סיבות. לפעמים נסתמו שבילי השכל. שלא על, לא עלינו, שלא נדע, אדם חווה אירוע קשה בחיים. פתאום האמונה שלו מתערערת. ואינו יודע להשיב. ונזרקה בו אפיקורסות. ומילה, ואינו יודע מה להשיב על אפיקורסות. אז במקרה כזה, מעמידים על אמונה. לא הכל אני מבין, וזה בסדר. וזאת האפיקורסות, היא לכל אחד, לפי בחינתו, יכול להבין, בין רב למעל. אז גם רבי נחמן, הוא בעד שכל, הוא בעד תמימות, כל אחד בהקשר שלו. כלומר, השכל והתמימות מאפשרים אחד את השני, ומזינים אחד את השני. טוב, אולי אם בנות רוצות עוד לשאול, יש לנו, יש לנו מעט זמן, אני מציע שנעצור פה ונשאיר את, נקדיש את שאר הזמן לשאלות בצ'אט, ותודה לכל מי שהייתה, שיהיה קיץ טוב ובריא, בעזרת השם, של עלייה מחיל אל חיל, ספירת העומר ובכלל, ושניפגש גם פנים אל פנים בעזרת השם עוד בקיץ הזה. שמחה. אם מישהו רוצה לשאול, זה המקום והזמן.
ראות ביקשה בהרמת יד?
ביקשה מה?
לשאול, כאן?
כן, כן. רות?
שומעים?
כן.
אוקיי, הרב, תודה רבה רבה על השיעור, והרב, רק רציתי לשאול לגבי, אם הרב יכול לחדד, מה המהות של, של העומר של החג שבועות, ומה המהות של פסח, ו... מה, מה הקשר ביניהם, בעניין של האמונה?
כן, בסדר, אז אני רק אענה בינתיים לשאלה של נועה בצ'אט. הרב דיבר על מצב קשה שאדם עובר שלא מרגיש בו את האמונה. אז איך הוא מגיב לזה בעצם? הוא אומר, אני לא מרגיש כרגע את האמונה, אבל זה לא אומר שהיא לא נכונה. הוא אומר שאני לא מרגיש אותה כרגע, כי כרגע אני מוצף. יש מצבי קיצון בחיים של האדם, ויש הדרכה של חז"ל למצבי קיצון. למשל, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. ואל תנחמנו בשעה שמתו מותה לפניו. למה אל תנחמנו? יש מצווה לנחם אבלים. כן, אבל לא בשעה שמתו מותה לפניו. עכשיו הוא לא מסוגל לשמוע דברים הגיוניים. זה לא הזמן להגיד לו, שמע, בעוד כמה שנים, תראה שגדלת מזה, מההתמודדות, וזה יצמיח אותך. עכשיו הגופה פה לפניו. אז צריך לחבק אותו, צריך לשתוק, צריך לבכות יחד איתו. זהו, אפשר לדבר בהיגיון, כי הוא לא מסוגל כרגע לשמוע דברים הגיוניים. וזה נכון לתקופה כזאת. אבל זה לא הזמן לקבל החלטות, כשאדם נמצא במצב קיצון. אז כשאדם נמצא, עובר עליו משהו קשה, עד כדי כך שהאמונה שלו מתערערת, להגיד, אני לא יכול לשלב להחליט, כי אני כל כך מוצף וכל כך טעון רגשית, אבל אני מאמין לעם ישראל, אני מאמין לכל גדולי ישראל בכל הדורות שהאמינו ולמדו אותנו את התורה. אז אני שם את עצמי, ברבון, את ההבנות שלי, את הרגשות שלי, בערבון מוגבל, לא את אמונת ישראל. אז ממילא אני נשען ברגע הזה על האמונה, ולא על השכל הפרטי שלי, או על הרגש הפרטי שלי. טוב, עכשיו השאלה של ראות. פסח מבטא חיים. חיים פשוטים. יצאנו לחיים, בלי להבין מה זה המשמעות של החיים של עם ישראל, בלי להבין מה זה להיות יהודי. פשוט יצאנו מעבדות לחירות. איזה כיף. זה חיים טבעיים. שבועות מסביר לנו מה זה להיות יהודי. מה זה אומר? יצאנו ממצרים, אבל לאן הגענו? נהיינו יהודים. מה זה להיות יהודי? את זה מסביר לנו שבועות, את זה מסביר לנו התורה. אותו דבר, ילד קטן, הוא שמח שהוא יהודי. ילד קטן שמח בפסח. אבל כשהוא גדל, הוא מבין מה זה פסח. וכו'. אז זה כל הזמן, גם טבעיות וגם התעלות להבנה. השאלה של נעמי, ברון, מן הסתם, בראון. איך אפשר להצליח להתחבר לתמימות והפשטות, אם זה פחות מגיע באופן טבעי? יש דבר. אם יש דבר בחיים שלך שהוא כן טבעי, שהוא כן ברור לך, אז תביני שגם האמונה היא כזאת. כמו שברור לך שההורים שלך אוהבים אותך, ברור לך שטוב להיות טוב, אז גם ברור שטוב להיות מאמין, ושהאמונה היא אמת. חשוב מאוד לתרגל את זה, במיוחד אם זה לא מרגיש טבעי. להתחבר למקום הטבעי, שכן טבעי בחיים, ולהבין שגם האמונה והתורה הם שם. הם לא פחות טבעיות. לצ'אט של אוריאן, איך יודעים להבדיל בין שאלות טובות לשאלות שמביאות לכפירה? בעיקרון, כל שאלה שמבררים כדי ל... השאלה היא, מה המניע? אם המניע הוא רצון לברר את האמת, אז כל שאלה היא טובה. שאלה כזאת היא עניינית, היא לא באה בהתרסה. היא רוצה לברר. אז מצוין, אין שאלה כזאת שהיא לא שאלה טובה. אבל שאלה שבאה מתוך ענווה ועניינית, היא גם מבינה שלא הכל מובן. וזה בסדר. אבל גם בתוך הלא הכל מובן, אני יודע שאין שום דבר שהוא נגד היגיון. כמו שהכוזרי הבטיח לנו, שאין בתורה, אין באמונת ישראל, שום דבר שסותר את ההיגיון האנושי. אז שאלות שמביאות לכפירה, זה שאלות שהן בעצם כבר נגועות. טוב. אז עד כאן להיום, שיהיה המשך ספירה טובה, המשך התעלות מחיל לחיל, יחד עם כל ישראל, ובריאות שלמה, ושמחה שלמה, ותשובה שלמה, וגאולה שלמה עם כל ישראל.